אתם מאזינים להבשורה. הבשורה. המדריך המלא לצפייה בסמוראי גורמה. עם אדם ורז.
טוב, אז
שלום רז.
שלום אדם.
מה המצב?
רע, רע מאוד.
האמת היא שגם אצלי.
נפלה עטרת ראשנו.
כן, אז אולי אני אספר למאזינים, קצת נעדכן אתכם ואתכן מה קרה איתנו בעצם מאז הפרק האחרון. אז בפרק האחרון פרסמנו נותן חסות בשם, נזכיר את שמו? לא, אנחנו כבר לא נזכיר את שמו. אלוף הענבים, אבל כן.
בועל לא תומך בנו.
זהו, ואלוף הענבים הוא מרחיק ומדביר יונים בשיטות הומניות ואכזריות. ומסתבר שהתומך פטריון הכי גדול שלנו, בועל נידות 69,
הוא המתחרה הכי גדול שלו
בגוש דן. הוא גם מדביר יונים, והוא בגוש דן, בעוד שאלוף הענבים בעיקר בשפלה, ואנחנו בעצם אמרנו שאלוף הענבים עובד גם בגוש דן. ובועל, שמסתבר, אגב, שזה השם האמיתי שלו, כעס מאוד, והוא משך את ה... את
בועל, שם אמצעי נידות, ושם המשפחה שלו זה 69.
כן.
אבא שלו היה טיפוס מגניב כזה.
כן, היום, אגב, בועל עצמו הוא אדם דתי.
כן.
אבל, איש מרתק, אבל מה שקרה בעצם זה שהוא משך את ה... את התרומה שלו, את ה... את התרומה הקבועה שלו.
את הסכום המאוד מאוד נכבד שהוא משלם לנו מדי חודש.
כן, ורז ואני בעצם, אנחנו התרגלנו לרמת חיים מסוימת.
מאוד גבוהה.
מאוד גבוהה.
עזבנו את העבודות שלנו.
וברגע שבועל משך את התקצוב שלו, אנחנו בעצם נכנסנו לסחרור כלכלי מטורף. בשבוע האחרון אנחנו שנינו ישנים באולפן. הדבר היחיד שאנחנו בעצם מוצאים עליו כסף זה אוכל יפני ברמה גבוהה. אבל חוץ מזה, באמת שכלום, אנחנו, אתם צריכים, אולי עדיף שאתם לא רואים אותנו, אבל אנחנו שנינו...
תכף אני אספר לך, הם יכולים לראות אותנו.
אוקיי.
אוקיי.
אבל כן, אז שנינו...
זה הפתעה.
עברנו ללבוש מילי דובון מתונפים, מרוחים בחרה, למרות שקיץ בכלל, אבל אין ברירה, זה חלק מהמעמד החדש. אנחנו ישנים כאן מתחת לקונסולה באולפן.
אוכלים אוכל יפני מאוד מאוד יקר.
כן, אבל זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. וזה קשה. אין לי מה לומר, חוץ מזה שכאילו מצבנו מאוד קשה ובועל, אנחנו מבקשים ממך...
תחזור.
אנחנו צריכים אותך. אנחנו התרגלנו אליך ולחסות שלך ו... אנחנו קצת
צריך לציין שעדיין יש לנו את התורמי הפטריון האחרים שלנו, את,
נכון,
את שלמה ישי, שלום שי, את ג'קי,
את נדב אורנוי,
שאול אמסטרדמסקי, עם תרומה נדיבה, אך...
לא מספיקה.
כן. זה, אתה יודע, חיים ישראל, 2021, מדינה מאוד יקרה.
כן. בטח לכן, שאם אתה אוכל אקסקלוסיבית, אוכל יפני מיובא.
כן. אין לנו בעצם מה לעשות חוץ מלהמשיך את הפודקאסט ולקוות שבועל יחזור אלינו, וגם יש... לא אמרתי לך, אבל זה גם חלק מהקטע, כדי להשלים קצת הכנסה, אז אנחנו היום משדרים בסטרימינג בדארקנט, אז מי שרוצה יכול להתחבר להוריד דפדפן תור, ולהיכנס ל-www.kasumislemonparty.onion, מיד אחרי שנסיים להקליד, גם נקבל בקשות מהצופים, תמורת טוקנים,
אנחנו לא אוהבים את זה, אבל אם זה מה שצריך,
זה מה שצריך לעשות כדי להתפרנס. אני הייתי מעדיף לקבל את התרומה, את התמיכה מבועל, אבל מקווה שהוא הסכים לחזור.
טוב, אם זה מאחורינו, כן יש לנו ספונסר לפרק.
כן, יש לנו את מיכאל אבן פז, מרקו, שהוא הידרותרפיסט לבעלי חיים בחופש הגדול. יש לי חתול, שעכשיו, בעצם מהראשון ביולי אין לו מסגרות. הוא רק יושב בבית, מתנוון, יושב כזה בחצי עיגול, סהרון כזה, ולא משנה מה אני אומר לו, אני מציע לו כל מיני פעילויות, אטרקציות, לצייר, לצאת להליכה בחוץ, נתתי להזין לפודקאסט, הוא לא זז. אז פרסמתי פוסט בפייסבוק בתושבי שכונת פלורנטין, ופנה אליי הבחור הזה, מרקו אבנפז, קוראים לו בפייסבוק, והוא אמר לי, בוא, אני הידרותרפיסט, בוא, תביא את החתול, וקצת נפיל אותו, שלא יתנוון בחופש הגדול.
חשוב.
והגעתי לשם, ובאמת יש לו מין אקווריום גדול כזה, מלא במים, עם מין הליכון כזה בפנים. הוא אמר לי, תוציא את החתול מהכלוב, שים אותו בתוך המים.
זה הלך בסדר?
לא, החתול ממש ממש, כאילו, הוא נשך אותי, שרט אותי, הייתי צריך לקבל זריקות.
הוא נותן את הזריקות, מרקו? יש לו מוכן כבר?
יש לו כל מיני זריקות, הוא נתן לי כמה זריקות. ובסוף הוא הצליח, הוא הרגיע את החתול, הוא גם נתן לו זריקה.
יפה.
ואז הוא כזה הניע אותו במים, והחתול היה נראה כאילו הוא מת, אבל הוא הרגיע אותי, הוא אמר לי שהוא לא מת.
זה באמת מרגיע.
כן. יכול להיות שזה היה זריקה, אבל הייתי ממש רגוע. והחתול כזה, אתה יודע, הוא צף במים, הלשון בחוץ, מרקו מזיז אותו. ואז החתול התעורר, והלכנו הביתה. וסך הכל זה היה חוויה מדהימה, ואמרתי לו, בוא, אני אפרסם אותך בפודקאסט, יש לנו עשרות מאזינים. והוא אמר, וואלה, כיף, מגניב, ואני הולך אליו כל שבוע, אז זה מיכאל מרקו אבנפז, הוא הידרותרפיסט לבעלי חיים בחופש הגדול.
מדהים, מדהים. אני חשבתי להביא אליו קיפוד שמצאתי.
הוא עושה גם קיפודים, גם דגים. הוא באמת אחד המומחים הגדולים בארץ להידרותרפיה לדגים. קיפודים וחיות עם כלבת, בכלל הוא מספר אחת בזה.
מדהים. טוב, בסדר. מעטפות הכסף שעכשיו כאילו...
זה יספיק אולי לרמן של מחר.
כן. בואו נמשיך לפרק עצמו בשביל זה.
רגע, תודה לפודקאסטיקו.
נכון, נכון, נכון. הכי חשוב, בעצם. תודה רבה לפודקאסטיקו על התמיכה והעזרה. תודה רבה לנמרוד הציון שמפיק אותנו. תודה רבה לנטפליקס.
שעל כל ה... גם העזרה הכלכלית המצומצמת שהם נותנים לנו, כן. זה נחמד, אבל שוב.
מה שנקרא בקושי מספיק.
כן.
אבל בסדר, תודה לכם שיהיה. טוב, יאללה, וואו.
בנימה זו.
אפשר באמת לדבר על הפרק, כי אני מרגיש שדיברנו המון על, 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 לא על דברים חשובים.
כן. מנהלות.
מנהלות. מנהלות ודובונים מרוחים בחרה.
כן. טוב, אז נתחיל. אז אנחנו צפינו בפרק 4.
כן, יקיניקו בדרך שלה.
כן. וזה עוד פרק שאני מאוד מאוד אוהב, הוא פרק מיוחד. יש בו המון ביקורת כלפי הדור הצעיר.
כשהייתי ביפן, הייתי באיזה סיור מודרך עם איזה מדריך יפני מבוגר. והוא עשה לנו סיור באוסקה, והראה את המקדש הזה, ואת הבניין הזה, ואז הוא הראה לנו איזה גרם מדרגות, ואמר, כאן יושבים הדור של יושבי המדרגות. והוא אמר...
בטח זה היה אנשים בני 60.
לא, הוא התכוון לטינג'רים. יושבי המדרגות, הוא אמר את זה בכזה בוז. נשאר איתי עד היום. יושבים ככה על המדרגות כמו חיות אדם. אז אני מרגיש שהאחיינית של קסומי, איך קוראים לה?
אני כתבתי את זה רגע. מסאקו?
מסאקו. אני מרגיש שהיא לגמרי מדור יושבי המדרגות.
לדעתי דווקא משהו מייצג את משהו יותר גלובלי, כאילו היא מילניאל קלאסית כזאת, שהיא יודעת הכי טוב, והיא רוצה לעשות רק את הדברים המיוחדים.
רוצה לממש את עצמה, כי היא קטית שלג.
ובעצם, קסומי פוגש אותה בפרק, אבל הפרק מתחיל בזה שאשתו מכינה אותו לפגישה הזאת. היא בעצם תומנת לו פח, או שהיא מכינה אותו לקראת איזשהו... אני חושב שהיא מכינה אותו לקראת איזשהו מבחן.
אתה חושב שהיא בוחנת אותו, או שהיא עוזרת לו במבחן שהוא מתמודד איתו?
היא עוזרת לו... אני חושב שהיא הבינה שהוא עבר איזושהי הערה בפרק הקודם, שהוא עלה מדרגה רוחנית, והיא כאילו רוצה לראות אם הוא מוכן לשלב הבא. אז היא בעצם מאמתת אותו עם האחיינית שלה, והיא גם מלבישה אותו, והיא עובדת עליו קצת, היא אומרת לו שבהתחלה הוא חושב שהיא תבוא איתו לארוחה, ואחרי זה היא אומרת שהיא הולכת למשהו של המקלה, לחזרה של המקלה.
היא קצת מתחמקת אפילו.
זה נראה כאילו היא עושה לו בכוונה.
כן, זה קצת כמו הטריק הזה שעושים לילד שרוכב בלי גלגלי עזר, שאומרים לו שאני מחזיק את האופניים, בסוף אתה לא מחזיק.
והיא גם אומרת לו, ממש לפני שהיא שולחת אותי, היא אומרת לו, אבל אל תשתה, טוב? כן. לא כזה, וגם עשה לו פרצוף כזה, זה, שזה, שכאן אני חושב שהיא אומרת לו, אל תשתה, והיא מצפה שהוא ישתה.
כי אתה חושב?
כן, כי קסומי של הפרקים הראשונים, היו אומרים לו, אל תשתה, והוא לא היה שותה.
והוא היה מתחבט עם עצמו, כן. היה לו קשה, וכאן הוא, נכון, זה נכון, בפרק הוא כזה, כזה, היא אומרת לו, אל תשתה, הוא חושב על זה לרגע, ואז וואלה, בא לו לשתות. אז הוא שותה.
לא. הוא שותה כי מסאקו אומרת לו
לשתות. מסאקו בהתחלה אומרת לו לשתות, אבל אחר כך
אבל הוא
פשוט
זורם
עם זה, והוא ממש בסדר עם זה. זאת אומרת,
כן, זה אפילו, לא, זה אפילו לא מציק, הוא אומר, אוקיי, היא שותה, כן. נשתה גם.
הכל טוב.
הכל טוב.
כן.
אני סמוראי.
אז כאן, אוקיי, אז תראו, הפרק עצמו, מבחינת האירועים שקורים בו, בדרך כלל מה שקורה זה שאנחנו יושבים ומדברים על מה קורה, למה הוא נכנס לחדר, והוא עושה ככה, ואנחנו ממש מפרקים, עושים ברייקדאון כאילו כזה של הפעולות של הפרק. אין יותר מדי פעולות בפרק. זאת אומרת,
לא, הוא פוגש אותה בחוץ.
הוא פוגש את מסאקו בחוץ.
הוא רואה שהיא כבר ילדה גדולה. מהיר על זה בדרך קצת קריפית.
כן, והם יושבים, מזמינים את הבשר, היא עושה לו את השטינקים שלה, של היא מזמינה בלי להתחשב בו וכן הלאה. ואז הם יושבים ומדברים. זאת אומרת, לא קורה משהו. עד שכן קורה, אבל כאילו, אני חושב, אני מנסה לחשוב מה הדרך אולי הנכונה למסגר את הפרק הזה מבחינתנו, ואני חושב שכשתחלנו לדבר על לעשות את הפודקאסט הזה, אתה אמרת לי שקסומי הוא נביא.
נכון.
כאילו הגענו להבנה הזאת יחד כמובן, אבל אני חושב שאתה ניסחת את זה ככה בפעם הראשונה. אמרת שהוא נביא למילניאלס, שהוא בא להראות למילניאלס איך נכון לחיות, וש...
איך לצאת מה... מהלופ הזה של...
ואני חושב שהפרק הזה זה אולי המפגש הכי טהור, של הנבואה או ההתנבאות של קסומי אל מול כאילו הדור שלנו.
אוקיי.
כי ממש יש לו מילניאל
בידיים.
כן, חיה ובועטת.
שהוא אמור לחנוך אותה.
כן.
אבל מה שקורה בפועל זה שהיא חונכת אותו.
היא כאילו עושה לו בית ספר, אבל בתכלס מה שהיא עושה זה טנטרום.
אתה חושב?
כן.
כי היא כאילו...
היא מחפשת להרגיז, היא מחפשת לבחון גבולות, היא מחפשת, היא, היא יודעת שהיא מתנהגת לא בסדר.
במידה מסוימת היא מתנהגת בצורה מאוד דומה לסמוראי.
כן, אבל לא ממקום מוצדק. והסמוראי אומר לה את זה, אם את רוצה להילחם, אם את רוצה לקחת, להיות עצמאית, הוא קורא לזה, את צריכה לעשות את זה בדרך הנכונה.
כן. עכשיו, מהי הדרך הנכונה? במפגש עם הסמוראי, אני ואתה קצת חלוקים לגבי מה זה מייצג.
כן.
בעיניי זה איזשהו מאבק כוחות על נפשו של קסומי. זה, מצד אחד יש את הסמוראי, שהוא הרוח שמדריכה אותו, הנפש הפנימית שלו, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה זה הסמוראי. ומצד שני יש את מסאקו, שהיא עלולה להסיט את קסומי לתאומות הנשייה והדיכאון, היא בעצם גורמת
לפורענות לו... ש... מסתכנים בה כשהופכים להיות עצמאים.
מצד אחד, מצד שני, הסמוראי רוצה להטיב עם קסומי, הוא רוצה שהוא יהיה יותר כמוהו, ומסאקו מתייחסת לקסומי כמו זקן מטומטם. כמו בומר כזה. ש...
כן, אז אני לא יודע, אז אני לא רואה את זה ככה. אני מסכים שיש קרב על הנשמה של קסומי.
והוא נהיה קצת אלים, הוא תופס לה ביד, הוא לא נותן לה לגעת באוכל.
כן, טוב, אנחנו נפרק את כל הסצנה הזאת בהמשך, כן. אבל... אני מסכים שיש קרב על הנשמה של קסומי, אין לי רצון להתווכח בכלל. אני לא חושב שזה הסמוראי ומסאקו נלחמים כמו המלאך והשטן על הכתפיים של קסומי, וכל אחד מושך לכיוון אחר. אני חושב, אז לתפיסתי מה שקורה, אז יש את השאלה, מה בעצם קורה, מה מסאקו באמת רואה בסצנה הזאת ש... היא יושבת מול הסמוראי, והסמוראי נוזף בה.
אני חושב שהיא פשוט רואה את הסמוראי, כי היא נורא מבועלת, היא מסתכלת אחורה.
אז אני לא חושב שהיא רואה את הסמוראי.
יכול להיות שהיא דלוקה פשוט.
כן. א', מאוד יכול להיות, זאת אומרת, מי מאיתנו לא בא לארוחה עם דוד שלו, ואתה יודע, לקח איזה משהו קטן לפני.
כן.
בשביל זה יש דודים.
ככה גם שורדים את הארוחות.
כן. אז אני לא חושב שהיא דלוקה.
אוקיי.
אני חושב שמה שקורה זה שהיא חווה את קסומי במלוא הפוטנציאל שלו.
כלומר, זה לא באמת, היא חווה אותו בתור הסמוראי.
כן, היא חווה אותו בתור, אם הסמוראי הוא איזשהו end state שקסומי שואף להגיע אליו.
אוקיי. אני לא בטוח.
שבפרק הקודם הרי ראינו שמתחילה להיות חפיפה, יש רגעים שקסומי הולך, ואז פתאום אנחנו רואים את הסמוראי הולך, נכון? יש איזה פייד כזה ברציף בפרק הקודם. אז גם כאן, אז אנחנו מבינים שקסומי כאילו מתקרב לעבר איזשהו מצב, הפיינל סטייט שלו, איך זה נקרא בפוקימון?
ההתפתחות.
כן, ההתפתחות האחרונה שלו. אז אני חושב שמה שקורה זה שהאחיינית שלו חובה אותו במלוא הדרו הסמוראי.
אבל קסומי בחיים לא ינהג באלימות כלפי...
לא, לא, אז אני לא חושב שמה שקורה בין הסמוראי לאחיינית הוא מילולי.
אוקיי.
אני חושב שקסומי לא אוכל עם המלקחה,
אחרי שהוא כל כך הזדעזע.
אני חושב שקסומי לא מדבר בכזאת בטות, ואני לא חושב שהוא כאילו...
תפוס לה את היד ככה בכוח.
יתפוס לה את היד, או ימרח ככה את המילים שלו, כמו שהסמוראי מדבר, אבל אני חושב שזה כאילו אלגורי, מה שקורה כאן, זאת אומרת, אבל מה שהיא חובה במהות, זה את העוצמה והביטחון, והיכולת והמסוגלות, ביטחון העצמי של הסמוראי. ומבחינתה זה שינוי כל כך רדיקלי מהקסומי הרגיש והשקט שהיא חפתה לפני זה.
עד לפני שני חירבנה לו על הראש.
כן, שזה פתאום כמו לשבת מול מישהו אחר.
אוקיי.
ואני חושב שזה מה שקורה שם לרגע, ואז קסומי רגע נבהל מעצמו. קסומי רגע נבהל ואומר, אני מצטער, אני לא התכוונתי לדבר בכזאת נחרצות.
לא, אבל קודם... מה שקסומי אומר לה, כאילו קסומי כקסומי, בסופו של דבר אומר לה, זה שאת יכולה להיות מוזיקאית, את יכולה, תעשי מה שאת רוצה, אבל תגיד, תבקשי מאבא שלך, תגידי לו שזה מה שאת הולכת לעשות.
שזה בעצם מה שהסמוראי אומר לה גם, הוא אומר לה, את יכולה לקחת בעלות על המעשים שלך, אבל את צריכה להתמודד עם ההשלכות, ואת צריכה לעשות את זה בדרך הנכונה.
כן.
זה אותו הדבר, פשוט קסומי אומר את זה בצורה אולי קצת מעודנת יותר, אבל הוא אומר את זה עם הביטחון הזה, ואז הוא נבעל.
הסמוראי בעצם מנסה להראות לה מה זה באמת כוח.
כן.
כי הסמוראי הוא כמו דמות מאוד חזקה בסדרה הזאת, הוא מאוד, בעצם כל מה שהוא משיג, הוא משיג דרך כוח, דרך זה שהוא הכי חזק, אף אחד לא יגיד לו מה לעשות, אם מישהי, אם איזה סינית מתייחסת לא יפה, הוא יחתוק לה את מקטרת האופיום, והוא באמת מראה למסאקו מה זה באמת להיות חזק. שזה, הוא אומר לה, קודם כל, היא מתנהגת בצורה קצת בריונית, היא לא נותנת לקסומי להזמין, היא מכינה את האוכל איך שהיא רוצה, היא שותה המון בירה, והסמוראי בעצם אומר לה, את חושבת שאת חזקה? אני באמת חזק, אני יכול לעשות לך מה שאני רוצה, אבל אני לא הורג אותך עכשיו, ונותן לך הזדמנות בעצם ללכת בדרך הנכונה. ואז גם מה שהוא מנסה להגיד לזה מתקשר למה שהבוס של קסומי אומר לו. שקסומי מתנהג בצורה מאוד מילניאלית, שהוא בא לבוס שלו ואומר לו, לא מרוצה פה, אין לי מוטיבציה, עבודה לא מעניינת אותי וזה, אני בא, אני מתפטר. כן, זה היה חיקוי של 90% מהאנשים שאני מכיר. ואז הוא לוקח אותו לאכול במסעדה הזאת שהם אוכלים עכשיו.
והוא מראה לו, מה הוא אומר לו? תראה אותו, תראה את האיש הזה, כן. עובד כמו עבד. הוא מנקה גריז משולחנות.
בשביל העובדות שלו.
כן. תהיה כזה.
לא, הוא אומר לו, הוא בעצם... כן, הוא... תעבוד קשה.
תעבוד קשה ותשתוק, ואתה תמצא את המשמעות בזה כבר.
לא, אבל הוא בעצם, הוא קושר לו את התוצר בעשייה. הוא קודם נתן לו לטעום מהבשר, הוא אומר לו, אתה רואה, הבשר הזה מאוד מאוד טעים, שזה חלק מהמסר הכללי הזה של הסדרה, שבעצם אם תשקיע בדברים, אז הדברים ייצאו מוצלחים יותר, ואז גם אתה, הריוורד הפנימי שלך יהיה טוב יותר.
אגב, שים לב שאנחנו, מבחינת כזה, הטיימליין של החיים של קסומי, אז אם דיברנו על זה שבשני הפרקים הראשונים זה ילדותו השנייה, ופרק השלישי זה התבגרותו השנייה, כאן זה חייו... הבוגרים הראשונים.
כן, הוא בין 19, 20.
19, 20. וגם, ואנחנו חווים את זה פעמיים, גם דרך אחיינית שלו.
כן.
וגם דרך הפלשבק שלו, אבל אנחנו עדיין ממשיכים בעצם בתהליך הגדילה וההתבגרות שלו, שזה מאוד מעניין. זאת אומרת,
ואני לא יודע אם זה תחנות חייו כזה, שזה מין חיים שכאלה, שזה פשוט הוא בונה את עצמו מחדש.
כן.
הוא בעצם,
הוא מרכיב את עצמו כאדם שלם, מאפס.
כן, הוא לוקח את בעצם אנחנו האוסף של החוויות הטובות והרעות שחווינו בחיים, אבל ברגע שהוא יצא לפנסיה, הוא מין התנקה מהכל, מכל החוויות, הוא נהיה מין כזה
טבולה רסה.
טבולה רסה, ואז הדבר היחיד שמרכיב אותו זה השיעורים שהוא למד. אם זה שיעורים שהוא לומד, כמו השיעור הקשה שהוא למד מהסטנית הסינית, או אם זה השיעור שהבוס הראשון שלו לימד אותו.
אבל כאן אני גם חושב שחלק מהתהליך התבגרות הזה זה גם באמת ללמד הלאה. ואני כן חושב שהוא מלמד את האחינית שלו. זאת אומרת, אני יודע שאתה לא מרגיש ככה, אבל
אני מרגיש שהיא לא למדה כמו שהיא נוצחה. שהיא באה להסיט אותו, והיא לא הצליחה. סמוראי, הוא בדרך הסמוראי.
אני חושב, אז אני חושב שזה נכון, היא באה כמין כוח טבע כזה שבא להפריע, והוא עמד איתן.
כי הוא היה מאוד ספוגי, כלומר, כל מה שהיא עשתה, הוא קיבל את זה, היא אמרה לו, תשתה בירה, הוא שתה בירה.
כן.
אמרה לו, אני שם את הבשר ככה, אז הוא פשוט סידר אותו, הוא לא הוריד, אמר לה, אל תגיעי, אני עכשיו, אני מבשל פה, ילדה.
אז מצד אחד זה נכון, מצד שני, בסוף הפרק, אחרי שהוא מעמיד אותה במקומה, וכאילו, אם בא לנו, אפשר לדבר לא באמת כאילו על השוביניזם המזעזע, כאילו שיש בפרק הזה.
זה יפן.
זה באמת, זה יפן הפטריארכלית.
זה תקופה כאילו אחרת.
כן, אבל זה מין כזה, הילדה הקטנה צריכה את הגבר שיגיד לה, את חלשה ואני חזק, ותזכרי את מקומך. זאת אומרת, כן. בוא, ראוי להגיד את זה רגע, שזה מה שקורה כאן.
למרות שזה לא בדיוק מה שהוא אומר, הוא מתנהג אליה מאוד בכבוד. הסמוראי הוא קצת, כן. הוא שוביניסט, אבל קסומי, הוא מבקש סליחה, הוא אומר, הסגברתי לך, אני מצטער, זה
נכון.
קסומי הוא מאוד ווק.
כן, נכון. היא אחר כך אומרת לו, תודה שאמרת לי בפנים. בעצם, אומרת, היא אומרת, אתה כאן היחיד שהתייחס אליי בצורה שווה. כאילו,
כאדם בוגר.
כאדם בוגר, שמה שהוא אומר
שלא צריך שייפו לו את המציאות.
כן. ואז היא כזה אומרת, חבל שאתה לא אבא שלי, ואז הם שוכבים.
לא, נראה לי זה סתם מחמאה יפנית כזאת, כזה,
כן?
להתחנף, סנפאי כזה, מתחנפת.
לא יודע, זה היה לי מאוד לא נעים.
כן, והאמין, כאילו, זה היה מיותר קצת, אבל
כן, זה היה גם כאילו, וואו, זה היה גרפי בקטע לא סביר, אמין.
זה אבל זה בכל זאת סדרה יפנית.
כן. אבל בסדר, כן.
מי שצופה, אז תוודאו שאתם מקבלים את הגרסה הלא מצונזרת.
זהו.
תתקשרו לנטפליקס ותבקשו שהם יפתחו לכם את זה.
כן. תגידו להם, בסמוראי גורמה, אנחנו רוצים את הקטע שהוא שוכב עם האחיינית שלו. הם ידעו כבר על מה אתם מדברים.
ואם לא, אז תסבירו להם. תצעקו.
תגידו להם שיקשיבו לפודקאסט.
תצעקו, תבכו, זה תמיד עוזר.
כן.
אבל בקיצור, אפילו גם שהאחיינית היא זה, יש לנו עוד דקה אחרת. אפילו שהאחיינית, שקסומי, כאילו, בסוף היא זו שמסבירה לעצמה, כאילו, הוא אומר לה את מה שהוא אומר, ואז הוא קצת ניבל, הוא אומר לה, אני מצטער, והיא אומרת לו שהיא כועסת, אבל שזה בסדר. כלומר, בסוף היא מחנכת את עצמה גם, זה לא שהוא חינך אותה.
אבל אני חושב שלהפך, הוא נתן לה את הדחיפה בכיוון הנכון, וזה היה מספיק מדויק ומספיק חזק, בשביל שהיא כבר תבין את שאר הדרך לבד.
בעצם, רק המפגש איתו, זה מה שעזר לה לדעת מה היא עושה.
קצת כמו המפגש שלנו עם קסומי.
כן.
זאת אומרת, הוא שולח אותה לדרכה רוחנית הפרטית שלה, כמו שהוא שולח אותנו לדרכנו רוחנית כאילו כן. שלנו. ואנחנו בסוף הפרק רואים שהיא גם לרגע רואה אותו כסמוראי שוב.
כן.
אני חושב שזה סימן לזה שכאילו היא באמת עלתה לדרך. או היא בכיוון הנכון, לפחות לבינתיים.
אני רואה בפרק הזה שאשתו של קסומי רצתה לבחון אותו.
כן, אתה חושב שזה הכל מבחן של אשתו?
או אשתו, או כאילו הדרך שלו רצתה לבחון אותו, והוא לא מוכן עדיין.
אני דווקא מרגיש שהוא צלח את המבחן הזה.
זה, הוא עבר אותו, בסוף אף אחד לא נפטר, היא לא הרגה אותו, הוא לא הרג אותה, הם אכלו, היה להם טעים, הם הפרדו כידידים, אבל הוא לא המיר אותה.
אני חושב שהוא כן. אני ממש מרגיש שהוא העביר אותה טרנספורמציה, שהוא לקח אותה ביד ונתן לה את ה... הראה לה את הצעדים הראשונים שהיא צריכה לעשות בשביל לעלות על דרך הישר.
יכול להיות.
ואני חושב שיש שם גם איזשהו שוט אחר כך, אחרי שכאילו הם מדברים וזה, שהם יושבים ואוכלים יחד. היא כבר לא מסתכלת בטלפון.
כן.
וכל הזמן יש את המתח הזה בין קסומי שמנסה להיות ברגע ולהיות נוכח ולהיות כאילו קשוב לאוכל ולחוויה שלו, ויש אותה שהיא כאילו בטלפון ובאלף מחשבות לכיוונים אחרים. ואז אחרי שיש את המשבר, שהיא אומרת שכולם מתייחסים אליה כמו ילדה וכן הלאה, והיא חובה את הסמוראי שבקסומי, אז יש רגע שהם שניהם יושבים ואוכלים יחד. כן. אני חושב שקסומי כן, לא, הוא לא רק עבר, אני חושב שהוא הצליח.
אוקיי. נראה את ההמשך.
כן, נגלה. טוב.
טוב.
אין לנו עוד הרבה זמן.
כן.
אז קודם כל נגיד שוב תודה לפודקאסטיקו ונמרוד הציון.
כן. לתומכי הפטריון שנשארו לנו.
שלום אישי וג'קי, נדב אורנוי ושרלון סטרדמסקי.
נגיד תודה גם לבועל נידות, למרות שהוא לא תמך בנו.
אני ממש רוצה לנצל את הבמה הזאת ולפנות אל הלב שלך, בועל.
אנחנו יודעים שאתה מאזין.
אנחנו מקווים, בכל אופן. ואנחנו מצטערים.
אנחנו צריכים אותך. אני לא מתבייש לרדת פה על הברכיים.
גם אני לא.
להתחנן. אתה לא מבין מה אנחנו הולכים לעשות בסוף הפרק הזה, שגם אם אתם רוצים להצטרף ללייב סטרים, אז www.kasumislemonparty.onion, זה יעבוד לכם רק בדפדפן תור. אבל באמת, בועל, אתה לא, בתור אדם דתי, אתה צריך לדאוג לנו, להציל את נפשותנו, כי מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו,
הוא הולך
מזעזע.
מכוער, פשוט מכוער. אז באמת, אני פונה ללב שלך, ואני מבקש, אם יש דרך שאנחנו יכולים לתקן את מה שעשינו,
רק תגיד לנו.
רק תגיד.
אנחנו נעשה הכל. אנחנו באמת התדרדרנו לשפל המדרגה.
כן. אז תודה.
תודה גם לספונסר של הפרק שלנו, למרקו אבן פז, מיכאל מרקו אבן פז, ההידרותרפיסט של בעלי החיים בחופש הגדול. תודה על מה שעשית בשביל החתול שלי, אני לא אגיד את שמו כדי לשמור על הפרטיות שלו, אבל הוא מודה לך.
כן, כן, ו... אני כנראה אפנה לך בקרוב, מרקו, אני מצאתי כמה קיפודים שמעניין אותי לעשות להם הידרותרפיה.
וצריך גם להגיד שפתחנו קבוצת פייסבוק.
נכון. זה באמת ממש חשוב. תקשיבו, יש קבוצת פייסבוק לפודקאסט שבה כל מעריצי הפודקאסט יכולים להיפגש ולדבר ולהתדיין.
מעריצי או שונאי. אם אתם שונאים אותנו, נשמח יותר שתצטרפו.
כן, אנחנו ממש רוצים לראות
אתכם שם. תעלבו בנו.
כן.
נריב אתכם.
אז הקבוצה היא מאוד קל להגיע אליה. האמת היא, זה www.facebook.com/ groups, groups/ בשורה, BESORA. על אמת, זה באמת ה-URL. יש לנו גם כתובת מייל.
נכון.
אם אתם רוצים ליצור קשר
שלא דרך... אם אין לכם פייסבוק.
כן. אז כתובת המייל היא הבשורה 20. HABESORA 20-20, strudel@gmail.com, והסיסמה לכתובת מייל שלנו היא אדם רז, שיש קפיטל A על האדם, strudel 1987. אז אתם מוזמנים לשלוח מיילים, אתם מוזמנים לקבל מיילים, אתם מוזמנים לענות על מיילים אם בא לכם. התיבת מייל שלנו פתוחה. לחלוטין, פרוצה יש יום.
אתם רוצים להירשם לאתרי פורנו.
כן, תשתמשו בכתובת מייל הזאת, באמת, כפי שנראה ראוי בעיניכם.
כן.
זהו, אנחנו...
אני מרגיש שיש עוד הרבה מה להגיד על הפרק הזה, ואני מקווה שנגענו בו מספיק.
אני מאמין שזה פרק שילווה אותנו בהמשך.
אתה זוכר מה הפרק הבא?
לא.
גם אני לא. אני חושב שזה הפרק עם הסרטים.
כן? בוא נבדוק.
בכל מקרה נראה בפעם הבאה.
כן.
נמרוד יוצא לחופשה, אבל זה לא אמור להשפיע עלינו. כאילו עליכם, עלינו כן, עליכם לא, אצלכם אתם חיים בטיימליין אחר מאיתנו.
גם, ודברים אמורים להמשיך להגיע אליכם בקצב סדיר.
אחת לשבועיים.
רז, תודה רבה.
תודה רבה, אדם.
היה תענוג כתמיד.
כן.
אומיי! הבשורה. המדריך המלא לצפייה בסמוראי גורמה. עם אדם ורז.
Ur. Ur.